הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. אם היינו צריכים הוכחה לכוחם של הסקרים, קיבלנו את האמש באיחוד המפלגות העבודה והתנועה, שמייצרים יחד את מה שהם מכנים האיחוד הציוני. הסקרים אולי לא בהכרח צודקים ולא ממש יודעים לחזות את העתיד, אבל אין ספק שבכוחם להניע מהלכים שמשנים מציאות פוליטית. בליכוד מזלזלים במהלך הזה, ביש עתיד שותקים, ובשאר המפלגות כנראה מתכננים מה יוכלו לקבל מכל צד לאחר הבחירות. אז האיחוד הזה מייצר לנו את המפלגה שאולי תייצר רוטציה על ראשות הממשלה, שנתיים ראשונות בוז'י הרצוג, ולאופטימים שחושבים שהממשלה תישאר יותר זמן משנתיים, אולי יקבלו גם את ציפי לבני כראשת ממשלה. אז הבוקר הזה זה כנראה סדר יום היום הפוליטי, שבו בעיקר כולם עוסקים ויעסקו, כמו עוד דוגמה למה שנחווה כאן עוד כמעט 95 ימים, אם אינני טועה. מוטי קופפר הוא הטכנאי, יעל איבר עורכת את השידור הזה ומפיק אותנו נתי חדד. גואל ועקנין כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר אור.
יש כבר תגובה מסביבתו של ראש הממשלה לאיחוד?
היו לא מעט תגובות, חלקם אפילו לא נראה לי ראוי שנביא אותם כאן, אבל היו לא מעט תגובות, חלק פחות נעימות, שפה פחות נעימה, אבל בהחלט האיחוד הזה לוקח אותם למקום אחר. הם היום מובילים בסקרים, וכמובן שנתניהו לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה. גם דני דנון אומר עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נתמודד, אחרי שגם הליכוד תיים את ההצבעה החשאית שלו, אז עכשיו זה הזמן ללכת מול כל השמאל ולבני. מדברים בכלל על עצם המשא ומתן שניהלו בכלל להרצוג ולבני, איך הצליח אחת כמו לבני להוציא מהרצוג רוטציה בתפקיד ראש הממשלה. לא הייתם רוצים לתת לאף אחד לנהל מסע ומתן בשמכם, בטח לא להרצוג, אחרי שנהיה מסע ומתן כזה, כשהוא מבטיח למישהי שהיא לא שווה אפילו חצי מנדט לסקרים, חצי קדנציה לראשות ממשלה, ועוד לא מעט הכיסות מהסגנון הזה.
כן, שעוד נשמע רבות מהן. בוא נדבר רגע על הפריימריז לליכוד, סוג של הצלחה קטנה לבנימין נתניהו.
כן, אבל אני רוצה לסייג את זה קצת, כדי שנוכל באמת להבין מה היה פה. דני דנון, מעל כל עץ רענן, הוא צעק, תקף את ראש הממשלה, דיבר כנגד ראש הממשלה, ואפילו הייתה לו סיבה אחת אמיתית, כי הוא אידיאולוגית, הוא נמצא קצת רחוק מראש הממשלה, וסיבה נוספת זה בגלל שראש הממשלה פיטר אותו מתפקיד סגן שר הביטחון, לא משנה שהוא היה אשם בפיטורים, אבל הוא פיטר אותו, ולכן הוא החריף את האמירות כנגד נתניהו, בפרט בנושא המדיני. לאנשיו של דנון היה בטוח, מעבר לכל סופק סביר, שדנון למעשה נמצא בצד אחר מנתניהו, וכשהם הלכו איתו, הם הלכו מתוך אידיאולוגיה מסוים, אבל כסתבר שגם עכשיו וגם לפני חודש, שלמעשה כבר אז זה התחיל, התחילה הנקודה הזו ככה לצאת ולהדליק נורות אדומים אצל מי שנמצא בתוך הליכוד ויודע מה קורה שם. דנון מדבר, צועק, תוקף את נתניהו, אבל בחדרי חדרים הוא למעשה הולף איתו יד ביד. והנה אתמול, שוב פעם זה מתגלה, דנון ביקש הצבעה חשאית, ביקש הצבעה על מועדי הפריימריז, ביקש הצבעה על מה יהיה, מתי מתנהלים שם, איך התקיים הפריימריז. הרי למעשה ההצבעה הייתה בעיקר על שני נושאים. אחד, האם עושים פריימריז לרשות המפלגה ולרשימה לכנסת באותו יום או בשני מועדים נפרדים, כאשר נתניהו רוצה שזה יהיה ביום אחד, וממילא יש שם חיסכון של כסף גדול, הוא מדבר על חיסכון של 6 מיליון שקלים, והנושא הנוסף זה שריון של שני מקומות עבור ראש הממשלה, שהוא יעשה שם את מי שהוא רוצה, בטח אם ירצה להביא איזה כוכבים, זה חלק ממנהג הבחירות, תקופת הבחירות להביא כוכבים לרשימות, או שנתניהו יהיה קל יותר. והנה אתמול שוב נתניהו לכאורה מנצח, 65% מאנשי הליכוד שבאו להצביע, בערך משהו בסביבות ה-2400 הגיעו להצביע, והם הולכים בראש של נתניהו, ואכן נתניהו הולך על נתניהו מנצח, בניגוד לדעתו של פייגלין, שפייגלין
רצה... אוקיי, אבל הניצחון הזה עוד לא אומר שהוא מנצח באופן ודאי את הפריימריז האלה?
לא, זה ברור שלא. למרות שלכל אחד נראה בכל זאת, ולובע כאן בראש ממשלה מכהן.
כן, למרות שסביר להניח, כן, שהוא ייקח את הבחירות, אבל זה עוד לא מבטיח לו.
יכול להיות שדבר הזה גם נועד כדי למנוע גדעון סער להיכנס לבחירות, כי אם אנחנו עושים את הכל ביום אחד, אז לכאורה ההתמודדות תהיה באזור ה-31 לדצמבר, ואז זה אומר...
20 יום. עוד 20 יום.
אין יותר מדי זמן לגדעון סער להתמודד, להתארגן, לעשות משהו.
אנחנו נחכה עוד להפתעות מכיוון הליכוד, עד לפריימריז. גואל והקנין, כתבנו פוליטי, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר כנסת עומר בר-לב ממפלגת העבודה.
בוקר טוב.
או שמה כבר יש לומר שם חדש למפלגה המאוחדת?
עוד לא, עוד לא.
אבל מדברים על התנועה הציונית? איך מכנים את זה?
אין לי מושג. אני לא יודע אם זה מלך תחת מפלגת העבודה או שם חדש, אני לא יודע.
מתי יקבלו החלטה?
אני מניח שבימים הקרובים.
אוקיי. איך התחושה בקרב החברים במפלגה?
אני חושב שהתחושה היא טובה מאוד. אני חושב שדבר ראשון, יצחק הרצוג נתן לכולנו דוגמה אישית של לשים את האינטרסים של המדינה לפני האינטרסים האישיים שלנו. ואין לנו ספק שזה משרת את האינטרסים כפי שאנחנו רואים של המדינה. והתחושה היא טובה.
אתה יודע שכשמסתכלים על הסקרים... של ללא ייחוד ואים ייחוד, הרי הפערים הם די מדהימים. התנועה הרי כמעט נמחקת, אם לא נמחקת בכלל, והעבודה יורדת, ופתאום הייחוד הזה מייצר קולות מאיפה?
תשמע, אני לא מומחה לסקרים, ואני לא מומחה לתחושות של הציבור הישראלי בכל רגע, אבל אני מאוד שמח שזאת התוצאה. נכון, זאת התוצאה. יש כאן, קוראים לזה מכפיל כוח. אחד ועוד אחד נותן 3, במקרה הזה זה נותן 5.
מה זה אומר לגבי מיקום החברים במפלגה? זה משהו שאתם כבר יודעים באיזה מקום כל אחד יהיה בבחירות?
לא, אצלנו יש פריימריז, אז רק אחרי הפריימריז אנחנו נדע. אבל יש כמובן לציפי לבני משוריין המקום השני, ויש עוד 2 שריונים. שוב, תלוי כמה נקבל בסך הכל. אבל זה בהחלט סביר.
אתם חיים היום בתחושה שיכול להיות שהמהלך הזה זה מה שבאמת יעשה את המהפך?
אנחנו מאמינים, כן. אנחנו מאמינים. זה מה שקלטנו כולנו מרחשי הציבור בכל התקופה האחרונה, של רצון לראות את המרכז שמאל מתאחד, לשים עניינים אישיים בצד וללכת קדימה ולהציג מול הימין... אלטרנטיבה ברורה, ואתה יודע, כל אזרח ואזרחית יבחרו מה הדרך שהם בוחרים.
אתה יודע, אבל שאם מסתכלים על היום שאחרי הבחירות, הרי יהיה את הצורך לייצר מה שקוראים גושים. ולכאורה, יכול להיות מצב שתצטרכו את יש עתיד איתכם, וגם את המפלגות החרדיות איתכם. איך תעשו את זה?
כן, ראשית יכול להיות, אבל שמע, החיים הם קשים, המציאות היא לא... במשטר שלנו שצריך קואליציה בין מפלגות, שלצערנו אף אחת מהמפלגות היום היא לא כמו שהיה פעם, הליכוד והעבודה, כל אחת מעל 40 מנדטים. זה המציאות, זה שיטת הבחירות שלנו. ונכון, יהיה לא פשוט, אבל אני מניח שיצחק הרצוג עם הכישורים המדהימים שלו לאחד ולחבר ולגשר, שהוכיחו את עצמם גם במקרה הזה, אני משוכנע שהוא יצליח גם למצוא דרך משותפת. למפלגות שהזכרת להיות חלק מהקואליציה שלנו.
טוב, זה תהיה משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל אתה מדבר על הכישורים של הרצוג. יש בעיה אחרת שהיא כנראה מהותית כשמדברים בבחירות, וזו הקריזמה. תראה, בוז'י הרצוג מודע לבעיה?
תראה, אני חושב שאנחנו רואים מדי מספר ימים שהבעיה הזאת היא הולכת ונמוגה. לפני... שלושה שבועות בקושי 11% מהציבור ראה בו מועמד לראש ממשלה. לפני 10 ימים זה עלה לנדמה לי 17-18%. השבוע עוד לפני האיחוד זה עלה כבר ל-20%. במקביל 20 או 22%, אני לא זוכר בדיוק את המספרים. במקביל נתניהו יורד. לכן תשמע, מנהיגות זה גם עניין של איך אתה בונה את עצמך, איך אתה מציג את עצמך. אני חושב שבעניין...
אבל זה משהו שמדברים עליו במפלגה? זה משהו שנותנים את דעתו עליו? הוא הקיף את עצמו באיזשהם מומחים שיתנו לו את הטיפים הנכונים? איך לדבר מול הקהל?
ראשית, אני קטונתי מלתת עצות ליצחק הרצוג איך להתנהל ועם איזה יועצים פוליטיים להתייעץ. יש לו ניסיון עשיר שהוכיח את עצמו. אז אני בטח לא רואה את עצמי כאחד מהמומחים האלה. וכמו שאני אומר, העובדות מדברות בעד עצמן, והעובדות הן טובות.
כן, לפחות לפי הסקרים האחרונים, אכן המהלך הזה הוא נכון, וימים עוד יגידו איזה ייחודים נוספים תייצר לנו הפוליטיקה שלנו, כי אני בטוח נכון. שיש מפלגות שיושבות בינם לבין עצמם, וחושבות גם אין איך להכפיל את כוחן.
יכול להיות.
חבר כנסת עומר בר-לב, לסיום, יש עוד מפלגה שנמצאת איתכם במגעים?
ברגע זה לא.
לא, אוקיי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, בוקר טוב לי.
בוקר טוב לדוקטור אמיר הלמר.
בוקר טוב.
מומחה לשפת גוף?
בוקר טוב, לכן אכן.
מה, אם היית עכשיו היועץ של בוז'י הרצוג, איך היית מייעץ לו לחדד את הקריזמה?
או, אתה יודע, בחיים לא כל דבר אפשרי. לפעמים צריך לדעת לקחת צעד אחורה ולהגיד, שמה, זה לא ילך.
אין לו אפשרות?
אבל עכשיו, כן, יש אפשרות, אבל עכשיו ברצינות, קודם כל, יש שם בעיה כשראינו את ציפי לבני ואת בוז'י ביחד, הוא באמת חסר בקריזמה, הוא מאוד מונוטוני בקול שלו, יש לו בעיות עם הקול, הטון דיבור שלו מאוד חלש,
חלש וקצת, וטונים קצת גבוהים מדי, לא?
נכון, נכון, הוא לא, אין לו את הבס כמו שיש למנהיגים, נגיד אריאל שרון, ביבי, שזה במוח שלנו, האנושי, זה ישר מחדד את העניין, הוא מתאים, אותו אדם מתאים להיות מנהיג, זה באמת לכל יש השפעה כזו. לעומת זאת, כשליבני דיברה, אתה ראית בבת אחת איזה אנרגיות, איך היא אמרה, כשאני ראש ממשלה, ישר היא אמרה, אני החלטתי, בוז'י קטן גם במידות שלו, גם בגובה, גם ברוחב, שזה קצת בעיה, וכל חליפה שהוא לובש, זה נראה כאילו זה ילד בר מצווה ששמו לו חליפה והוא עולה לתורה, וזה גם מתאים לקול שלו, שזה כאילו קול שעוד לא התחלף, זה כאילו הוא נשאר תקוע
כן,
שם.
כן, אז מה עושים? מה הוא יכול לעשות כדי לשנות את זה? תשמע, אם הוא רוצה באמת ללכת בגדול, אין מה לעשות, הציבור מושפר עם מראה וסגנון דיבור.
נכון, תשמע, השפת גוף שלו צריכה להיות הרבה יותר מחודדת. היא צריכה להיות הרבה יותר עם תנועות חדות, עם תנועות גדולות יותר, כי הוא צריך להגדיל את הממדים שלו. הוא צריך לתפוס יותר נפח.
לייצר פאטוס, מה שקוראים?
נכון, בדיוק. גם בטון דיבור שלו, הוא צריך לדעת מתי לשים את ההפסקות הנכונות. הוא מדבר טט, די אוטוסטרדה ודי חלש. זה נראה כאילו בלחץ, והוא רוצה רק לסיים את כל מה שהוא אומר. אז הוא צריך לדעת לשים את הדגשים הנכונים, לעשות את הפאוזות. לעשות את הפאוזות כדי שימחרו לו גם כפיים. זה לדעת לדבר עם הקהל. אין לו את זה, וגם ליועצים שלו, שמעתי את השיחה, גם ליועצים שלו כנראה אין כזה, אני לא מבין עד היום איך לעזאזל, מישהו לא אמר לו, בוא נלמד אותך להיות יותר
קריזמה. אולי הוא לא מסוגל ללמוד את זה, באמת, אולי זה מקרה אבוד.
אז אני, כמה שצחקתי על זה מקודם שהוא מקרה אבוד, אני עדיין מאמין שזה דברים חיצוניים. דברים חיצוניים בשפת גוף, בטון דיבור, באיך שאתה מביא את עצמך, מאוד קל לשנות את זה. אני עוד לא פגשתי בן אדם אחד שלא הצלחתי לשנות לו את זה. אפשר, גם בהכנה לרעיונות עבודה למשל, אפשר לעשות את זה, זה הדבר הכי קל. זה סוג, תראה את ביבי, יש לנו דוגמה יותר טובה? ראית את ביבי בתחילת הקריירה שלו שהוא היה משווק רעיתים ברים? מטבחים ברים? לא הייתה לו את הקריזמה הזאת, הוא למד לאורך הדרך.
מה הוא היה משווק?
הוא היה איש שיווק של מתבחרים.
באמת? באיזה שלב?
כן, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, לפני שהוא היה באום, באום הוא עשה את התפקיד הכי טוב שלו.
זה היה ממש בצעירותו כמובן.
נכון.
אבל מדברים על בנימין נתניהו שבאמת השתמש באינספור יועצים ולמד את כל מה שצריך כדי לדבר ולהצטלם נכון. כך לפחות מדברים עליו.
בתקשורת, נכון, בשפת הגוף תראה שיש לו עוד המון המון טעויות שהוא עוד עושה, כי בשפת גוף אף אחד עוד לא אמר לו, לכן בטון דיבור הוא בסדר, זה בסדר, במלל שהוא אומר זה מלל מאוד חד ונכון, בשפת גוף זה שפת הרגש, אז כשהוא עצבני אתה רואה את זה, ושם במקומות האלה הוא נופל ובעצם הוא נחשף, ואז חושפים את האמת שמאחורי ביבי.
אבל מצד שני, אצל הרצוג אולי דווקא בגלל חסר בקריזמה, גם כשהוא עצבני קשה לראות את זה בשפת הגוף.
זהו, אבל זהו, אז השאלה, קהל הבוחרים, מה קהל הבוחרים רוצה לראות? קהל הבוחרים שלו, איזה דמות הוא רוצה לראות? וזו לא הדמות. אתה כן רוצה לראות מישהו שמתעצבן, אתה רוצה כן לראות מישהו אנושי, אתה כן רוצה לראות מישהו ששם את עצמו קדימה, אתה תחשוב, קהל הבוחרים גם כבר מדמיין, בוז'י מול נשיא ארצות הברית יושבים, בוז'י מול אבו מאזן,
וזאת השאלה שאני רוצה לשאול אותך, והיא כנראה חשובה יותר, האם החסר בקריזמה הזו יכול גם להשפיע על התנהגות מול מנהיגים?
בהחלט. כי אתה מגיע, עוד פעם, כשהביטחון העצמי שלך בחוץ לא בא לידי ביטוי, הדימוי העצמי שלך הפנימי נפגע, ואז כשאתה עומד מול מנהיגים כמו מול אבו מאזן, רוב הסיכוי שאתה בא עם רגשי נחיתות.
זאת אומרת, אז לצורך העניין, גם אם נניח, יבחר, יהיה ראש ממשלה, יצטרך לידו לפחות מישהו מספיק חזק בשביל הפגישות החשובות האלה.
נו, אז תראה איזה צירוף מקרים, תראה את מי הוא לקח, את ציפי לבני.
כן.
תראה איזה צירוף מקרים שמתנהגת, אם ראינו אותה אתמול, היא לא רק שהיא יותר גבוהה ממנו, אז בהחלט יש פער, אבל גם איך שהיא עומדת מולו, היא עומדת בצורת, זה ציפי לבני האימא. האימא שמסתכלת על בוז'י,
ומעניינת בראש. אז לסיכום הדברים, האיחוד הוא כנראה נכון בשביל הרצוג.
אולי לא ספציפי, אבל אני לא בטוח שלקהל הבוחרים שלו, קהל הבוחרים שלו רוצה לראות מישהו קריזמטי שלא מתפשר על חוצה את המפלגה שלו ונותן חלק מהבחורה למישהו אחר, רק כדי להסוות דברים אולי שהוא לא טוב בהם.
טוב.
זה לא יעבוד.
בוא, אני מניח שנוכל לעקוב אחריו בימים הבאים עד לבחירות, לראות אם באמת הוא מקבל את הטיפים הנכונים. אני מודה לך מאוד, דוקטור אמיר אלמר, מומחה לשפת גוף, תודה. עכשיו הכתב הפוליטי של ישראל היום איתנו, מתי טוחפלד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אגב, עיתונאים מתייחסים לחוסר בקריזמה של הרצוג?
ודאי, אני חושב שזה נושא מאוד מרכזי, נושא שהוא עצמו נשאל כמעט בכל רעיון שהוא ניגש אליו, הוא מדבר על זה, הוא מתייחס לזה.
ואיך הוא מתמודד עם זה כששואלים אותו?
הוא כאילו מנסה להפריד, הוא מנסה להפריד בין קריזמה לבין מציאות אמיתית של מה שהוא באמת, איש של עשייה, עם הרבה הרבה ניסיון, עם דעות מאוד מאוד ברורות, אז הוא אומר, נכון, ראינו כבר, איך הוא ענה פעם באיזה אחד הרעיונות, אומר, ראינו את הכוכבים, את אלה שמדברים יפה, מדברים גבוה, מדברים עם הידיים, וכולי, אבל בסוף לא עשו שום דבר. אגב, אתמול הייתה אחת כזאת לידו.
אוקיי, המהלך הזה מפתיע את חברי הכנסת, את הפוליטיקאים, את המפלגות השונות?
מאוד, לא האיחוד, האיחוד היה צפוי ודיברו עליו, לא עבר יום שלו, דיברו עליו.
הרוטציה מפתיעה פה.
אבל הרוטציה מאוד 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 הפתיעה. גם כי אנשים שאתה יודע, הדגועה הראשונה של אנשים שואלים זה מה? למה? אבל היא לא שווה כלום.
אז מה בכל זאת בוז'י יודע שאנחנו לא יודעים?
קודם כל לא בטוח שיש כזה דבר, אבל אם בכל אופן צריך להגיד דברים לזכותו, אז אני חושב שהדבר הוא מאוד, אפשר להסביר אותו כך. תראה את מחנה השמאל, תלך אחורה, תראה את מחנה השמאל בכל החודשים האחרונים, אולי אפילו שנים. בעוד שלמחנה הימין יש מנהיג מובהק, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא אוהב אותו, אבל עובדה, יש את בנימין נתניהו, הוא שמה, אם תרצה תקוע שמה, אין אף אחד שמתמודד מולו. הוא מנהיג הימין, בלי שום ספק. לשמאל, היה מנהיג בשנים האחרונות. יש מנהיג שקוראים לו, רק לא ביבי. זה השם שלו, רק לא ביבי.
כן.
וכשניסו לתרגם את רק לא ביבי הזה, לאדם אחד מסוים, עם ראש וידיים ורגליים וגוף, שהוא יעמוד מול בנימין נתניהו כמנהיג המחנה שמנגד, לא מצאו כזה. זה לא בוז'י, וזה לא יאיר לפיד, וזה לא לבני, וזה לא מופז, וזה לא כחלון, וזה לא ליברמן. אין, פשוט אין. ולכן אני חושב שהחיבור הזה שמעיד לא רק על חיבור של שתי מפלגות, כמו שישראל ביתנו התחברה לליכוד או, או, או דבר מהסוג הזה, אלא חיבור אמיתי, כולל שותפות בשלטון. כלומר, אתה מצביע לשני ראשי ממשלה אם אתה מצביע, אם אתה שם פתק אמת בבחירות הבאות. החיבור הזה שבעצם מנסה ליצור איזשהו יצור דו-ראשי כזה, ש... יכול איכשהו להתמודד עם הראש האחד שיש למחנה הימין והוא נתניהו. אני חושב שזה מעיד אבל על דווקא על מצב די אגום של מחנה השמאל, שלא מצליח לייצר מועמד נורמלי אחד ולתרגם את הרק לא ביבי למועמד אחד, אחד שיעמוד מול נתניהו.
אז בעצם היו צריכים שניים שהחליפו אותו. האם האיחוד הזה באמת נותן להם את הסיכויים לקחת את הבחירות הבאות ולייצר את המפלגה שתשלוט?
קודם כל הוא מגדיל את הסיכויים, זה ברור, הוא מגדיל את הסיכויים.
Yeah, למרות, ש... למרות שתהיה התנגשות אחרי זה, כי יצטרכו ככל הנראה גם את יש עתיד וגם את החרדים, ואת זה...
זה כבר בעיות, ההסכם הזה יצר הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד, והרבה מאוד שאלות. אחת השאלות דיברתם עליהן, זה איך, איך אפשר לצטרוך על בוז'י הרצוג שינהל מסע מתן עם הערבים עכשיו, אם ככה הוא, ככה הוא מנהל מסע מתן. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ציפי לבני, שהיא האישה ללא אלקטורט, שכנראה לא הייתה עוברת את אחוז החסימה, מקבלת שנתיים של ראשות ממשלה. איך אמור להתייחס לזה אביגדור ליברמן, אם נגיד שהאנשים מטיל על הרצוג את הרכבת הממשלה? אביגדור ליברמן יגיע עם 11, בין 10 ל-11, 12 מנדטים של ישראל ביתנו. הוא יוותר על השלטון? הוא יוותר על הרוטציה? הרי ברור שיצטרכו, זה יהיה תנאי בל יעבור, שהוא יהיה ראש ממשלה גם כן, שיתחלק בשלטון. ואז יבוא כחלון עם 10-11 מנדטים שלו, ולהגיד, סליחה, מה הולך כאן? בקיצור, אני חושב שבאמת נפתח פה פתח לתופעה פוליטית שלא ראינו כמוה, ומעניין, מאוד מעניין יהיה לראות איך הנושא הזה ישפיע.
תגיד לי, דבר אחד אפשר בכל זאת ללמוד מזה, אולי מפלגת ש"ס צריכה להבין שאיחוד מייצר כוח.
אין ספק, אני חושב שאחד הדברים, שאתה יודע מה שקורה היום בש"ס, מזכיר לי להבדיל את מה שקרה בקדימה רק לפני זמן מאוד מאוד קצר. כששני מנהיגים רבו והתקוטטו, ואז מפלגה גדולה, 28 מנדטים, והקדימו את הפריימריז, ושאול מופז הביס את ציפי לבני, ובמקום... במקום להושיב אותה יחד איתו, לעשות שלום, להמשיך הלאה, הם התחילו, הם המשיכו להתכתש ולריב, לבני פרשה, והסוף
כן, ידוע. והמפלגה נמחקה.
כן. עכשיו אני חושב, אתה יודע, זה, אז המשל שהיה הכי מתאים, שאני חושב שהשתמשתי בו בעיתון, היה שזה שניים שרבים על הסיפון של הטיטניק, שבמילה עומדת לטבוע. מי מחזיק את ההגה? עכשיו אני חושש שזה מה שעשוי לקרות לש"ס, נאמר, כלומר, אם דרי לא יבין שהוא חייב את אלי ישי, והוא חייב שהשלום יהיה אמיתי, לא תקשורתי כמו שהוא עכשיו עולה על במות ועושה דברים בשביל התקשורת, אלא אמיתי ממש, כולל חברי הכנסת שלו שישארו, כולל...
אז הספינה כמובן יכולה לטבוע. עוד שני נושאים. כן. האחד, ראינו בבחירות הקודמות שהאיחוד בין ישראל ביתנו לליכוד לא יצרו את התוצאה הרצויה. האם יכול להיות שגם האיחוד הזה, בסקרים אולי מוכיח את עצמו, אבל בשעת מעשה... לא יהיה כזו הצלחה גדולה?
כן, בוודאי. אני חושב שהמהלך הזה הוא מגדיל את הסיכוי שהתוצאה הרצויה תגיע, אבל הוא לא מבטיח שום דבר. הוא לא מבטיח שכך יהיה, הוא לא מבטיח שהבסקרים הם לא ימשיכו לרדת, הם לא ירדו. כלומר, בוא נגיד שאתה יודע, בשלב הזה אנחנו רק יממה אחרי, הרבה יותר רב הנסתר על הגלוי. העסק הזה יכול לדשדש, יכול לעלות, יכול לרדת. אנחנו באמת לא יכולים לדעת בשלב הזה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו מאוד מודים לך, מתי תוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור שמואל אוחיון, חבר כנסת מישראל ביתנו.
אוחיון.
מה?
שמעון, לא שמואל.
שמעון, סליחה. פותר מישהו ועכשיו הכל בסדר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אתה שומע כבר רכשים בתוך המפלגה שלך על האיחוד השמאל?
לא, אנחנו כרגע לא מתייחסים לעניין הזה. אני בוודאי זה נראה מוזר בכל המעברים האלה וכל התחנות האלה שציפי ליבני, אני לא יודע, אומרים שכבר בתחנה הבאה כנראה תהיה במרץ, אני כבר לא יודע.
כן, אז אתה מעבר יפה מתנועת הליכוד. אוקיי, בוא נדבר קודם כל על החוק שלך, שבעצם פוזל לקהל המצביעים הפוטנציאלי והטבעי של ישראל ביתנו, החוק מדבר על כך שמומחים שעולים לארץ יוכלו להשתלב במקצוע שלהם?
נכון, מקצועות פארה-רפואיים. לאחרונה הבעיה הזאת היא נוגעת המון לעולים החדשים ממערב אירופה, צרפת, בלגיה, שוויץ, וגם ממקומות כמו אוקראינה וארצות אחרות. בקיצור, לפנינו לקבל את העלייה החדשה, להקל עליה. עד עכשיו היו, משרד הבריאות אמר שאנשים שאין להם תואר אוניברסיטאי לא יכולים לעסוק במקצוע. אבל מה לעשות, ובצרפת ובבלגיה מקצועות פארה-רפואיים נלמדים בצורה אקדמית במכונים ולא באוניברסיטה. המכונים מלמדים ברמה אקדמית, המכונים הם מקצועיים, וצרפת אומרת, מה, אצלנו הרמה במקצועות הרפואיים והפארה-רפואיים נמוכה מישראל? איך אתם יכולים לדבר אלינו?
אבל בכל זאת, האם לא יצטרכו לעבור איזשהו מבחן? הרי יכול לבוא מישהו עם תעודות מחול, בלי שאנחנו יודעים את הסמכתו האמיתית.
לא, בוודאי. הרעיון, בוודאי, הכל נבדק, אלא שמלכתחילה פסלו אותו. פסלו אותם. מלכתחילה הוא לא היה מועמד לסיפור.
זאת אומרת, אז בעצם החוק אומר, אתה תוכל לעבור איזשהו מבדק בסיסי, לראות שבאמת יש לך את ההכשרה המתאימה.
בוודאי, יבדקו, המנהל בודק את התעודה, מי שמוסמך על ידו, והוא רואה שהיא נלמדה במכון רציני, לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית כראוי, אז הוא יתייחס לזה. אבל הבעיה שמלכתחילה עד עכשיו, הם נפסלו מאז אותו חוק ב-2008, אין, זה לא באוניברסיטה, חבל על הזמן.
תגיד לי, מתי אבל החוק הזה יכול לעבור? הרי לפני הבחירות כבר לא יקרה.
תראה, אבל לפחות הצלנו אותו. הצלנו אותו, הוא עבר עכשיו. ברגע שהוא עבר את ארבע התחנות המרכזיות, הוא לא נמחק.
כן, הוא עבר כבר קריאה ראשונה?
עבר קריאה ראשונה.
אז הוא יכול, הרצף יימשך בעצם לאחרי הבחירות.
לא, שבועיים, נכון. צריך שבועיים עבודה, וגמרנו, והחוק הזה יכול להיות מוכל, ואין שום בעיה, וזה זו הנקודה המרכזית. פה זה באמת פנינו לעלייה החדשה.
טוב, עכשיו אי אפשר בלי קצת בחירות. איך תראה הרשימה של ישראל ביתנו בבחירות הקרובות? יהיו בשינויים?
יש ועדה מסדרת.
לוועדה קוראים אביגדור ליברמן.
לא, וגם אני עובדה שגם כשבאתי לישראל ביתנו, הופעתי לפני ועדה מסדרת, ובמשך שעה שלמה נשאלתי שאלות על ניסיון ועל מקצוע ועל תוכניות וכל הדברים הללו, ובהתחלה והיה מיון. ואמרו לי, התקדמת שלב ועוד שלב וכו'. וזה
משהו שתצטרך לעבור שוב?
מה?
זה משהו שתצטרך לעבור שוב?
אני מתאר לעצמי שכולם עוברים, אז נכון שזה פחות מעמיק, פחות אינטנסיבי, משום שהיום כבר מכירים.
מי חברים בוועדה הזו?
סליחה?
מי חברים בוועדה?
חברים בתוך הפיר, מתוך המפלגה עצמה, בעלי תפקידים בתוך המפלגה.
בינינו דוקטור אוחיון. הרי יש בוס אחד למפלגה הזו, והוא זה שמחליט מי יהיה חבר כנסת.
נו.
הוועדה הזו אולי דרך יפה ואלגנטית מצידו להחליט להכניס את מי שהוא רוצה ואת מי שהוא לא רוצה, בלי שהוא יהיה באופן רשמי בחזית.
כן, אבל הוועדה הזאת היא גם מקשיבה, מסדרת, ממיינת, נותנת לו משובים בכל הדברים. גם אם הוא יש לו קול מוביל בעניין הזה, גם לוועדה היא יכולה להעביר את ההתרשמויות, את הדיווחים שלה. בוודאי, אף אחד לא מסתיר שבוודאי של אביגדור ליברמן יש כאן קול מוביל, משפיע או כמנהיג, אבל הוא נעזר ומסתייע באותם משובים שהוועדות המסדרות מעבירות לו בוודאי.
הוא רואה את האיחוד שעל פי הסקרים מצליח בשמאל, למרות שהאיחוד שלכם עם מפלגת הליכוד לא ממש היה הצלחה גדולה. האם יש תוכניות בכל זאת לנסות להתאחד עם איזושהי מפלגה כדי להגדיל את הכוח?
אני לא מודע כרגע למשהו ברור בעניין הזה. יש שיחות על כל מיני שיתופי פעולה היום או מחר או בעתיד, אבל אני לא מודע למשהו שכרגע שהוא באמת קיבל.
אז בוא נדבר בכל זאת על משהו שהיה בעבר.
אבל שיתופי פעולה.
למה הוא לא הסכים להציל את הממשלה על ידי הכנסת החרדים?
טוב, אנחנו הסברנו את העניין, בדיוק זו התמונה. הלא מי שמנע את הכניסת החרדים, כולנו יודעים, אלא שמה לעשות, זיכרון קצר, זה כשבנט ולפיד...
זה היה בתחילת הדרך, אבל עכשיו, לפני כשבועיים, כשהייתה הזדמנות לשנות את המצב הזה, כשכבר אומרים מפלגת הבית היהודי, כל חברי הכנסת כמעט אומרים, עשינו טעות, אנחנו צריכים את החרדים איתנו בממשלה, זה היה רק... היה מונח על פיו של אביגדור ליברמן.
קודם כל, גפני, היה ברור שהוא אמר במפורש, אני לא נכנס, אלא אם כן מפילים את הממשלה הזאת והולכים לבחירות. זה אנשים לא מדברים על כך. וחוץ מזה, על מה אתה מדבר? על 61? זאת קואליציה? אנחנו סבנו מרורים מהקואליציה הזאת, על אחת כמה וכמה, מה 61, מה זה היה מחזיק? היינו הולכים לבחירות בביזיון יותר גדול, בעוד 3-4 חודשים כמו שקרה עם מופז.
אז זה בעצם היה האינטרס האמיתי שלו?
כשיש מבוגר אחראי ששוקל 3-4 צעדים קדימה, אז מתחילים להתחשבן איתו, הלא לכל אורך הדרך. מי שבאמת רואה וצופה לעתיד ורואה נכוחה את המציאות, זה אביגדור ליברמן. והוא רואה את המציאות, והוא מתאר אותה, הוא תיאר אותה כבר לפני חצי שנה. אף אחד לא חולק על כישוריו בעניין הזה ועל ראייה.
מה מצב היחסים האישיים שלו קיים עם ראש הממשלה?
אני חושב שהם תקינים לחלוטין, והם עובדה. הוא ישב איתו, והוא היה המבוגר האחראי, וניסה לתווך ולגשר בין לבני לבין בנט, וכמובן בעיקר לפיד ולבני. הוא ביקש ושם את הדברים, והביא גם התחייבויות. הוא לא יכול היה להביא התחייבויות שיהיה שלום וביטחון בין כל הסיעות לשלוש שנים, אבל הוא אמר, הנה, הסיעות הללו מתחייבות לכך וכך חודשים עד שנה. אבל בוודאי חוסר הביטחון הזה, חוסר הוודאות שהקואליציה הזאת תוכל להתמיד לאור המשברים, לאור המתחים שקיימים ביניהם, שבמיוחד יש עתיד, כל יום זורקים משהו חדש, בלי להתייעץ, בלי לתאם. תראה מה קרה במשרד החינוך. תראה מה קרה במשרד החינוך. נכנס שר חינוך, יצר שנאה כלפי החרדים. זה הייתה המערכת. כל יום סיסמה חדשה. ישראל עולה כיתה, למידה משמעותית. האחר הוא אני כל יום...
זאת אומרת, לישראל ביתנו לא תהיה שום בעיה לאחר הבחירות לשבת יחד עם החרדים.
אני לא חושב שתהיה... עובדה, מה זאת אומרת לא תהיה? הייתה, הם ישבו עם החרדים.
כן.
בוודאי שישבו בקדנציה הקודמת, ישבו עם החרדים. אנחנו לא פוסלים אף אחד.
אוקיי.
אנחנו לא פוסלים אף אחד.
הדברים ברורים. חבר הכנסת דוקטור שמעון אוחיון מישראל ביתנו, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה.
שלום, שלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב לך גם.
האם המקרה הזה שוב יכול להבהיר את הגדה?
באופן עקרוני, כן, תשמע, לא סתם מחדדים את הנהלים, ולא סתם מתגברים כוחות, ולא סתם מעבירים עוד ועוד מסרים בין הצדדים. אז כך שאתה רואה שלוש פעולות בו זמנית, זה מלמד על משהו, זה לא בכל יום קורה. גם העובדה שאף אחד לא ייתן תשובה משמעותית, אני יכול להגיד לך, הבוקר הזה לאחר נתיחה של גופת השר המחבל הזה, זעיד אבו עין, אז הפלסטינים אומרים שהוא מת כתוצאה ממכה, והוא כתוצאה משאיפת גז, כלומר שילוב בין שניהם. הצבא והנציגים שלו, הפתולוג ישראלי שהיה שם נוכח בזמן הנתיחה, אומר שמדובר בהתקף לב. אז בסופו של דבר מי שיצא לתקשורת בצורה אמינה יותר זה לא מה שהציבור יקנה, הציבור הפלסטיני יקנה. לכן טל נערך, מנסים כל הזמן להרגיע, אתה רואה שיש אימותים. 11 לפני הצהריים בעוד כשעה, שעה ורבע תהיה ההלוויה שלו באזור אלבירה, מקום מגוריו.
וכולם מתכווננים לשם כמובן כדי לוודא שהסדר יישמר עד כמה שניתן.
נכון, ולכן תגברו את הכוחות מסביב לעיר המעלה. סך הכל מאתמול בצהריים עד השעה הזאת לא היו הרבה אירועים חריגים ואלימים, אבל גם השורה של המסרים, גם השיחה שאמש של דובר צה"ל לשעבר וכיום ראש המנהל האזרחי, אלוף יואב מרדכי שדיבר ברשת סקיינוס בערבית ומסביר את הדברים הללו, אז גם השליחים של ראש הממשלה נתניהו יצחק מולכו שמדבר עם אנשי אבו מאזן והפרלמנט,
הם בעצם מרגיעים את ההנהגה כדי שאלה ירגיעו את השטח.
נכון, אבל בסופו של דבר, אם אני אמון על הצד הצבאי, אז צהל בהחלט התכונן, לקח מידי המשטרה את כל היכולות שלה, כלומר, תפקד בצורה כן. כזאת שהוא האחראי והוא הריבון
אוקיי.
היום.
אוקיי, נקווה שכשתדווח כאן במהדורה המרכזית בערב תוכל לדבר על יום שקט. קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, תודה.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו לפולין, הרב מיכאל שודריך, רבה הראשי של פולין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בשורה טובה?
ברוך השם. זה היום עשה השם.
לפני כמה זמן...
אני יודעתי, זה לא רק בשורת טובה, זה בשורה טובה מאוד.
כן, כן, רק נסביר למאזינים, לפני כמה חודשים פולין אסרה על שחיטה כשרה, שחיטה יהודית.
זה קצת יותר מסובך. ב-2002 עשו חוק חדש שחייבים לעשות הרדמה בהמה לפני השחיטה, לפני כל שחיטה. ואז ב-2004 שר החקלאות עשה יוצא מן הכלל בשביל השחיטה שלנו, ולפני שנתיים הבג"ץ לחוקה חקק שהחליט שהשר לא היה לו זכות לעשות את זה. אז כאילו חזרו לחוק מ-2002, זה אומר שצריך לעשות אדמה ואין שום יוצא מן הכלל. ואתמול עוד פעם הבג"ץ לחוקה החליט שהחופש הדת זה יותר חזק, יותר חשוב מהחוק על הזכויות של הבהמה, של האדמה.
ובעצם בכך שזה... הוא מאפשר שוב את השחיטה היהודית.
נכון, ומה שזה חשוב, כי זה לא רק עניין של שחיטה, זה גם כן, אם אף אחד לא מדבר על זה פה, ברית מילה, זה גם כן היה אותו דבר, כי זה החופש הדת. ומה שזה גם כן חשוב, שעכשיו זה דוגמה, סוף כל סוף, דוגמה חיובית לכל המדינות באירופה, לא התחיל ממש את היהודים.
אז ברוך השם, אנחנו שמחים על הבשורה הזו, ושתמשיכו לסקסק שם, בחיים היהודיים בפולין.
תודה רבה,
נס
של חודש
כיסלב. בהחלט, יד כיסלב, ואנחנו מיד נדבר על זה גם. הרב מיכאל שודריך, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלמה ריזל, כתבנו לעיני חוץ, משהו שאפשר להוסיף עוד על העניין הזה?
כן, אז אני בדיוק לפני שאנחנו משוחחים, דיברתי עם מנכ״ל מרכז רבני אירופה, הרב מנחם מרגולין, ועם סגנו הרב אריה גולדברג, שהיו אתמול בבית המשפט. הם אמרו לי שהם שכרו עורכי דין מהשורה הראשונה באיחוד האירופאי, הם ערבו את ראשי האיחוד האירופאי שילחצו על הרשויות בפולין כדי לבטל למעשה את החוק שאוסר על השחיטה בפולין, והם אומרים לי שיש השלכה ישירה על בעצם ההיתר להתחיל לשחוט בפולין בחזרה בהמות, מכיוון שכל הבהמות לשחיטה קשרה למהדרין, גם של העדה החרדית וגם של עוד המון קשרויות מהדרין, מגיעות מפולין. ולא מדרום אמריקה, והם אומרים שבעצם חוץ מחופש הדת שנראה כעת בפולין יותר ובמדינות אחרות
אולי באירופה, זה גם באמת ישפיע על מדינות אירופאיות אחרות לקבל את ההחלטה הזו לאחר שאסרו את השחיטה היהודית.
כן,
במשפט, דבר איתנו
עלי...
כן, על יד כיסלב במשפט.
יד כיסלב, אז כן, היום שאור וחירות נפשנו ניתן לנו, ככה כותב בעל התניה, אם יש שם התוועדויות בכל הארץ, ההתוועדות המרכזית בכפר חב"ד ערב בשעה 8 לציון 270 שנה להולדתו של פעל התניה. יש התוועדויות בכל מקום, גם בירושלים, בכל עיר, בכל כפר, בכל יישוב, גם בארץ וכל, גם בכל העולם.
מה היה האירוע ביד כיסלב?
האירוע, בעל התניה היה במאסר משך 53 יום לאחר שעצר ניקולאי, שם אותו שם בגלל גם שהוא שלח כסף לעני ארץ ישראל שהייתה תחת שלטון טורקיה, שהייתה בקסח עם רוסיה, גם בגלל שהוא לימד
ספיצת... כן. וזה היום שבו הוא שוחרר.
כן.
שלמה ריזל, כתבנו ענייני חוץ וענייני חב"ד לעתים, תודה. תודה רבה לך.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב, אופיר גדנקן.
בוקר אור, תן לי רגע להתעורר.
למה?
אני נכנסתי רני ואז נרדמתי.
מה קרה?
אתה יודע. אתה הורג אותי.
בוז'י הרצוג, זה לא חלום אגב, בוז'י הרצוג וציפי ליבני באמת סיכמו על הנהגה משותפת ורוטציה, בהנחה וכמובן יצליחו להרכיב את הממשלה הבאה.
זה יפה דווקא. אז יהיה לנו ראש ממשלה שנתיים אישה, ואז ציפי ליבני תיכנס. ברמן,
כן.
רוצה להתחלק איתי בזכייה של הלוטו השבוע?
כן.
סבבה, קבענו, חצי שלי, חצי שלך.
מי החצי הראשון? זאת השאלה.
מה זה משנה? בוא נתחלק, חצי. בוא נתחלק בלוטו, קבענו.
זה הולך טוב ביחד.
כן, אכפת כן. לנו, אז זכינו. כן. לא, נתחלק. לא
הרצוג
כסף.
וליבני אומרים, נהיה מרכז ציוני מול ימין קיצוני.
הרוטציה שלהם, זה כולל גם רוטציה לתפקיד יושב ראש האופוזיציה? זאת אומרת, הוא יהיה שנתיים ואז היא תהיה שנתיים?
האמת זה באמת סוגיה מעניינת שהיה צריך לשאול.
כן.
כן, טוב, כשנדבר פה עם ליבני. ניצחון קל לנתניהו.
קל, 65-35, זה קל?
לא, אני מתכוון קל במשמעות שלו.
היה לו קל, בפריימריז.
הקדמה קטנה לפריימריז.
לא מבין את נתניהו עם הפריימריז האלה. הגיע הזמן שתלמד כבר מלפיד, מליברמן, משס. אדם אחד צריך לקבוע את כל הרשימה. שרה.
בנשק.
בנשק, איתנו?
כן, איפה היית?
איפה היית? הוא נרדם בפינה של ריזל.
נעלמתי ממתי?
מהרגע שבו ניסו להתקשר אליך.
מה אתה אומר על הרצוג לבני?
אני בהנגובר מהאיחוד, מההתוועדות.
אתה הולך להתוועדות היום?
אתמול בלילה כבר, אנחנו בהנגובר.
אתה יפה, אתה מהמקדימים. אז יש לך איזה מילה טובה על הצמד שחבר לו יחדיו? הגדיר את זה אופר יפה. ששנתיים ראשונות תהיה פה ראשת ממשלה אישה, מיד אחרי זה ציפי לבני תחליף אותו. אותה. כן.
כן, אבל לדעתי, אני לא יודע אם הם בחרו כבר שם, הם בחרו שם, אני הייתי קורא להם האיחוד השמאלני. אבל בינינו...
הם חותמים על השם שלך, בנג'ק.
לא, הם מדברים על האיחוד הציוני.
הציוני.
כן.
הציוני.
אני, לדעתי, המשבר הראשון שלהם יגיע כשהם יצטרכו להחליט מי מהם יהיה השר לענייני פלסטינים בתהליך מדיני.
בדיוק. אני חושב שיש פה איזשהו משבר זהות כשהם קוראים לעצמם האיחוד הציוני. אולי ההשפעות של ציפי לבני מהליכוד קצת מבלבלות אותה.
כן.
אני אגיד לך מה, אבל הם מאבדים מלא בוחרים מבני ברק.
היה להם בוחרים מבני ברק?
למה מאבדים?
תסביר.
כן.
ציונות, מה זאת אומרת?
אוקיי. אוקיי. צודק. זה מה שיפיל אותם אצל החרדים.
בוא נדלג.
כן, מאות ישראלים שמתגוררים בחול, מתכוונים לבוא ולהצביע ביום הבחירות ומחפשים חברות תעופה שירגנו להם טיסות מוזלות.
נפלא.
אם לא, עכשיו תקשיב את המשפט המפתח. אם לא נגיע, איזו זכות יש לנו לקטר. אחרי הם יושבים שם בחול ומקטרים על מה שקורה כאן.
צודקים, ותעשו טוב אחר, ובדרך חזרה לארץ, עזבו אתכם מטובלרון, תביאו מילקי.
בדיוק, יותר זול.
כן, לא, תשמע, המחיר נורא. תביאו אתכם חבילות. פעם היו באים עם טובלרונים, אתה יודע, חוץ מגלעד שליט שחזר בלי טובלרון, וזה ממש לא יפה, אבל תבואו עם מילקי.
אתה יודע איך יקראו לארגזים של כל המאות ישראלים בחול שבאים להצביע? יבול נוחרי.
תביאו באמת ירקות גם, תעשו טובה.
אתם שמתם לב לסיפור עם השר הפלסטיני שככה מת לאחר עימות עם צה"ל?
כן, אתה יודע מה הרג אותו?
שם מלחמת הגרסאות, מה?
הכדור שהרג את מוחמד הדורה. עשה סיבוב, חזר בגב.
כן, זהו, כי המלחמת גרסאות כמובן מתחילה ממה הוא נהרג, האם בגלל האימות או בגלל שהוא חטף איזשהו אירוע לבבי.
עזוב, הלב שלו הפסיק, זה אין ויכוח.
כן.
מה גרם לזה כבר? עזוב. אגב, אמרת השר הפלסטיני, חפתי אמרת מחבל הפלסטיני.
סוג של, יש להם שמות יפים.
איזה סוג של, הבן אדם הרג שני אנשים.
כן.
לא, לא כולם יודעים, אבל שהוא כיהן כשר לענייני התנחלויות, מה שישר מוריד את החשד מהימין הקיצוני.
ועדת טירקל הסתפקה ביום דיונים אחד, והעניקה אור ירוק לאייזנקוט.
יום אחד? וואלה, אלוף. אה, דר רב אלוף.
עכשיו שימו לב לסיפור הבא, באחד מהמלונות בארץ...
יש לך עוד כותרת שלנו אין?
מה, אין לך את זה?
ככה יהיה לי טוב, לי נגמר בוועדת טירקל.
שלושה אנשים...
זה כותרות עד עכשיו היו לך, אופן.
כן? שלושה אנשים נדבקו בחיידק מסוכן באחד מהמלונות בארץ.
כל הכבוד להם, מגיע להם, אין לי מושג.
לא, לא עברתם על זה קודם.
אל תתקיל אותי בכותרות.
טוב, בנצ'ק, אתה משוחרר.
לא, אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך את הבעיה. כן. כשאני... אחרי שאתה נמצא בבית מלון ואומר לך שהיה לך חיידק בחדר, אתה אומר סליחה, אני לא צריך לשלם עליו.
יושב בנשק, תודה, אופר גדנקי, תודה רבה לך.
יש בית מלון בלי חיידקים?
הפיק אותנו, מוטי קופפר היה טכנאי, יאי ליבר ערכה, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום והרבה חדשות טובות, עד שנשתמע שוב. הלילה ב-11 בשידורי המהפכה. וואי, תוכנית מדהימה, כדאי להצטרף.